ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה 11 מראש העמוד. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה את תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו בצד כיתוב בכותרת מבנה, ורואים צורת כתר. בתוך הגמרא, אם סוקרים את השורות הבאות, תראו שלוש כאלו, שלושה כתרים, מעשים, וכתבנו בצד, מעשים של סוחרים שבאו מבחוץ כדי לסחור כאן, דבר שבדרך כלל אסור. אני יוצא מהנחה שאתם מכירים את הנלמד מהשיעור הקודם, כי זה בעצם המשך ישיר, ששם דיברנו על הנושא של תחרות הוגנת, לא הוגנת, מתי מותר, מתי אסור, דעות שונות, וברוח דברים אלו נתקדם בתוך הגמרא. הנאו דיקולאי דאיתו דיקלאי לבבל. דיקולאי הם מוכרי סלים, והם באו מבחוץ ובאו לבבל למכור סחורתם. עתו בני מטה כמה אקבי אלויה. הביטוי הזה הבלטנו עם פס כפול, כי זה יחזור עוד פעם במקרה הבא. אז בני אותו מקום באו והתנגדו. עתו לקמי דרבינה. אמר להו, מאלמה עתו ולאלמה לזבנו. רבינה פסק שאתם באתם מבחוץ, תמכרו ללקוחות שגם הם באים מבחוץ. והנימי, למתי זה נאמר? ביום הדשוקה. יום השוק שבלאו הכי אנשים באים מבחוץ, מתאספים מכל מיני מקומות לאותו מקום מרכזי. אבל בלא יום הדשוקה לא. אבל אם זה לא יום השוק, אז אין רשות לאלו שבאו מבחוץ למכור פה. וביום הדשוקה נמי, גם ביום השוק שיש היתר, לא אמרינן אלא לזבוני בשוקה, שמיקום המחירות של אלו שבאו מבחוץ יהיה רק בשוק. אבל לדורי במטה לא, אבל לחזר על הפתחים, למכור לאנשים בשכונותיהם, זה לא. יש רש"י לקראת החלק העליון של פירושו בשורות הקצרות, ולאלמה לזבן יומה דשוקה הווי, והרבה באים ממקום אחר לקנות מן השוק. לפי כך אין בני העיר מעקבין גם על המוכרים להביא אומנותם ולמכור לנקבצים לשוק. חוזרים לגמרא. הנאו ארמוראי, ארמוראי מוכרי צמר. האות עין בארמית יכול להתחלף עם האות צדיק בעברית, אז במקום ארמוראי יש צמר. אז אלו הם מוכרי צמר. דאיתו אמרה לפומנרה, הם הביאו צמר למכור למקום ששמו פומנרה. עתו בני מטה כמה כבילויו, עתו לקמי דרב קנה. את אותם אמוראי באו לרב קנה, אמר להו, דינה הוא דמקבי עליכו. המקומיים טוענים נכון שבאים לעצור בפניכם למכור פה. אמרו לי, אבל הסוחרים האלו אמרו, אית לן אשראי במטה. רש"י, אית לן אשראי במטה, מאכלנו באמנה, זאת אומרת, אנחנו מאכלנו פריטים בלי לקבל באופן מיידי את כספינו. זה מה שנקרא למכור באמנה, באימון, שהאמינו ללקוחות שיום מן הימים ישמעו להם. וצריכים אנו לשהות כאן עד שנגבה חובות שלנו. ואם איננו מוכרים סחורתנו, במה נתפרנס? אנחנו צריכים להחזיק מעמד עד שנגבה כל החובות פה שהם חייבים לנו. אז הגמרא ממשיכה, רב כהנא אומר, אמר לו, זילו זבנו שיעור חיותייכו עד דאקריתו אשראי דדחו ואזליתו. אז מותר לכם למכור סחורה, אבל בהגבלה, עד חיותייכו, עד שיעור הכסף שאתם זקוקים כדי לחיות. הכנסה מינימלית, שעם ההכנסה הזאת תוכלו לקנות מה שאתם צריכים, עד שתצליחו לגבות את החובות שלכם, ואז תעזבו. ממשיכים בגמרא עם מעשה, אבל תשימו לב, יש לנו סימון ארוך. זה מגיע עד למשנה. רב דימי מנהרדה, הייתי גרוגרות בספינה. רב דימי הביא תנים יובשים בספינה, אמר לריש גלותה לרבה. ריש גלותה, שהיה נגיד כמו הנשיא או המנהיג של המקום, הוא אמר לרבה, פוק חזי ייצור במרבנן הוא, תלך תצא ותראה עם אותו, כבר רב דימי, עם אותו שבא לפה למכור גרוגרות, אם הוא תלמיד חכם, נקית לשוקה. מה זה נקית לשוקה? רש"י כותב, הכריז שלא ימכור איש בעיר גרוגרות אלא הוא. כאילו שמין זכות בלעדי למכירת סחורה שלו, עד שזה ייגמר, ורק אז אחים יכולים לקרוא. אז שנכריס כך, אמר די רבה לרבה דברבה. עכשיו לא לשכוח שהריש גלותא פנה לרבה לערוך הבדיקה הזאת. רבה מעביר את השליחות לרב עדה ברבה, פוק תיילי בקנקני. זה ביטוי, תיילי בקנקני, ביטוי שכוונתו תבדוק אותו. תבדוק אותו לוודא אם הוא תמיד רחם או לא. נהפק הזה, במיני. אז רב עדה מפנה שאלה לרב דימי. השאלה הוא מתחום תומעות ותארות. כך, פים שבלה כפיפה מצרית וקיעה דרך בית הראי מהו? אני אפרש פה עם הסמך על בסיס הפירוש שנמצא בתוספות. פיל, חיה גדולה שהיא בלה נצרים. נצרים הם כמו עלים של צמחים מסוימים שמהם יוצרים, אורגים אותם יחד ויוצרים מהם סלים. כי אם אתה מתרגם את הגמרא באופן מילולי, זה יוצא שהפיל בלה כפיפה מצרית, הוא בלה את הסל. אבל תוספות מנמק את הפירוש שלו, שלא לפרש את הגמרא בצורה כזאת, אלא כפי שאמרנו, הפיל בלה את את החומר גלם, את הנצרים שמהם יוצרים את הכפיפה מצרית. המילה מצרית זה מאותו שורש של נצרים. ומה קרה? ואותו פיל שבלה אותם, הוא הוציא את זה בדרך דרכי עיקוד שלו, ביציאות שלו, והם יצאו עדיין נצרים. מהו? מה כאן השאלה? השאלה כך, האם הנצרים אמנם במציאות יצאו שלמים, נצרים שלמים, שמהם נלחץ אותם, אפשר עדיין להרוג אותם, להרוג אותם כסל, אבל יכול להיות, וזו השאלה, האם נחשיב אותם כדבר מרוקל? דהיינו, הוא הופך להיות כמו גלל, גללי פיל. אם נגדיר אותם כגללים, ושוב פעם בעניין הלכה עיקר ההגדרה, לא המציאות, ההגדרה אומנם, כפי שאמרנו, הם עדיין נצרים, אבל אולי ההגדרה הלכתית הם כמו, כמו גללים, וכלים שיוצרים מגללים אינם מקבלים טומאה, כמו חומרים אחרים מסוימים, כמו אבן, אדם שיוצר כלי אבן, זה לא מקבל טומאה. אז הנצרים האלו, אם ניצור מהם סל, האם זה יחשב כמו כלי גללים או לא, או כלי רגיל שכן יקבל טומאה. כך רב עדה שאל את רב דימי, לא הווה בידי, רב דימי לא היה לו תשובה, לא יכול לענות. אמר לי, רב דימי כנראה התרשם מהשאלה, ורב דימי גם כן ידע שהוא מגיע למקום מושבו של רבה. אז רב דימי שואל את מי, את רב עדה, אבל לא זיהן את האנשים. הוא שאל אותו, מוני הוא רבה, האם אתה רבה? אז רב עדה, בלשוננו הוא צחק, אבל זה הגמרא אומרת, תפח לי בסנדלי. מה זה? רש"י אומר, היכו על סנדלו במקיל דרך שחוק. כנראה זה ההנהגה של אנשים אז, אם היה להם מקיל הליכה או עזר כזה או אחר, ולקח את זה ונתן מכה קלה על הנעל של פה, על הנעל של רב דימי. ורש"י מוסיף את מה שחשוב פה, דרך שחוק, כשם שמכים למי שאינו חשוב. זה צורת הנהגה שהיא קצת מזלזלת, אפשר לומר. אז זה מה שרב עדה, אחרי שהוא נשאל האם אתה רבה, אז הוא ענה לו כך, אמר לי, בין דידי לרבה היא כתובה, יש מרחק רב ביני לבין רבה. מרחק כוונה ביכולות, בלימוד, בגדלות, מי הוא על כוכך ענה רבך, ורבה רבה דרבך. לאור הנסיבות העכשוויות, אני נחשב הרב שלך, ורבה הוא הרב של הרב שלך. לא נעצו לישוקה, בסופו של דבר לא עצרו שאר הסוחרים מלמכור גרוגרותיהם. כולם מכרו, אז יש פה רב דימי עם מלאי שלם. ראינו מקודם ספינה, זה נשמע הרבה, אז מה הוא יעשה? כולם מוכרים, הוא לא השיג את הבלעדיות. אז הגמרא אומרת שזה פסיד גרוגרו דידי, שהכל הלך להפסד. עתה לקמי דרב יוסף, רב דימי שספג עכשיו הפסד מרובה, מגיע לרב יוסף, אמר לי, חזי מור מאי עבדו לי. רב דימי מתלונן, תראו מה עשו לי. אמר לי, רב יוסף אומר, מן דלא שי לאוניתא דמלכא דאדום, הכוונה לקדוש ברוך הוא שהוא לא נותן לעוולות לעבור על סדר היום. אז מי שלא שהה להניש עבור הצער שנגרם למלך אדום על פי המקרא, לא נשאי לא ניתח, גם כן לא ימתין מלהניש למי שגרם לך צער. תכתיב, כה אמר השם על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על שרפו עצמו מלך אדום לסיד. מהפסוק הזה רואים שהקדוש ברוך הוא נוקם באלו שגורמים צער באופן כללי. אז נח, מה קרה? נח נפשי דרב עדה בר אבא. זה רב עדה בר אבא מת. כעת יש לנו משולשים, ובצד בשוליים יש לנו כותרת מבנה. גם יש פס מקווקו שמדגיש את הביטוי ענה הנשתה. אני אומר כל הדוברים הבאים, אני הגורם למותו של רב עדה בר אבא. כתבנו, כל אחד יתעונן על מותו של רב עדה בר אבא שבא על ידו. אני בטוח שכולכם חושבים כאילו באופן פשטני, באופן מיידי, שמה השאלה בכלל, מי גרם למותו של רב עדה? רב דימי בטח שהוא התלונן, ורב יוסף כלב. אבל אנחנו נגלה עוד כמה וכמה רבדים, כל מיני מילות רקע שעוד לא ראינו. לפני, גם שנתקדם, לפני שנתקדם בגמרא, יש הערה בתוספות. אנחנו צריכים להבין מה זה ענה נשתי שהדגשנו, אנחנו נראה את זה, שכל אחד לוקח על עצמו האחריות. יש כאן הרבה שמות, רואים רבי יוסף, זה מאוד פשוט, הוא קילן, יש רב דימי, גם כן פשוט, גם כן שייך למותו של רב עדה, ואחר כך רבייה ורבה ורב נחם ביצחק, כאילו מה זה? מה כל אחד לוקח על עצמו, כל כך מתעונן, זה כואב לו, מה הקשר? אז תוספות אומר, ענה נשתי, אני קורא בתוספות, השני מהסוף, כל אחד מהן היה מתעונן שעל ידו מת רב עדה משום, תאמין בשבת, בפרק השואב, קראת סוף מסכת שבת, כל מי שחברו נענש על ידו, שאלף הוא הגורם לעונש שנופל לבית, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר כל כך מאוד, אותי זה מזעזע. אתה יכול להיות בסדר גמור, אבל בגללך נענש מישהו אחר. שנאמר, הפסוק אומר, גם אנוש לצדיק לא טוב, אלא רע. אנוש, כוונה, עונש שנגרם למישהו בגלל הצדיק, זה לא טוב. וכתיב, לא יגורך רע, שלא יגור כביכול אצל השכינה בעתיד, רע לא נמצא אצל השכינה. אז אם הפסוק אומר גם אנוש לצדיק לא טוב, אז הכוונה זה רע, אז אותו לא יזכה להיות אצל השכינה בעתיד. עכשיו חזרה לגמרא. רב יוסף, המשולש הראשון, רב יוסף אמר, ענה נשתי, אני כנראה אני הגורם, אני לא יודע אם נשתמש בביטוי אני אקח אחריות, אבל כפי שתוספות אומר, הוא מתעונן, הוא כואב לו, מפריע לו, שאולי אני הגורם למותו, טענה לטייטי, אני קיללתי אותו, אני זה שאמר, מימן דלא שי וכו', וזה היה רב יוסף. רב דימי מן הרדה אמר, ענה נשתי. רב דימי הוא היה בעל הגרוגרות האלו, דאפסיד גרוגרות דידי. בגלל ההפסד של הגרוגות שלי קרה מה שקרה, אז אני אנשתי, ענה נשתי. אביי אמר ענה נשתי, דאמר לו לרבנן. איך אביי נכנס לסיפור? אז התשובה, אביי לא קשור לגרוגרות, אלא רב עדה בר אבא היה אומר לרבנן, כמובן לשאר התלמידים, התלמידי חכמים, עד מגרמיתו גרמי בי אביי, עד שאתם לועסים על עצמות שאין להם שום, אין להם בשר, אין להם לכלוח, לחוט, אז עד שאתם תוכנים לועסים על עצמות בי אביי, בישיבתו של אביי, תו אכלו בשרה שמנה בי רבה, בואו ותאכלו בשר שמן אצל ישיבתו של רבה. אז עכשיו כדי להבין את זה קצת יותר, ממו יש בצד רבנו גרשום, נקרא ביחד, עד מגרמיתו גרמי בי אביי, שהיה רגיל לומר לתלמידי אביי, רב עדה בר אבא שהוא זה שנפטר, הוא היה רגיל לומר לתלמידים של אביי, כל זמן שאתם מגרדין עצמות שאין בהם לכלוח באביי, בישיבה של אביי, יכולים אתם ללמוד תורה כשורה, וכי הנחתה בי רבה, לפי שאביי לא לימד כל כך. ולפי כך אמר אביי, ענה נשתי שהיה מבזני. וכאן זה
כפי שאמרתי מקודם, משהו מאוד מטריד או מזעזע, אבל
תראו, אביי היה הנושא של ביזיונות שהופנו אליו. וזה שאביי התבזה, אז זה גרם למותו של רב עדה בר אבא. אבל תראו, במה אביי השם, אפשר לשאול. אבל סוף כל סוף, זה מה שהפסוק אמר מקודם, גם אנוש לצדיק, אביי הצדיק, אבל מישהו נענש על ידו, מישהו נענש בגלל שאותו ביזה את הצדיק. אבל זה לא טוב לצדיק, כפי שאמרנו מקודם, שמישהו יענש על ידו. אם תשאלו מה הפתרון לדברים כאלו, אז אין לי תשובה לדבר, אלא שאפשר ללמוד מכאן כמה זהירות נדרש מכל אחד ואחד מאיתנו לנהוג בחיים מאוד צנועים, ולהימנע מכל מחלוקת וויכוח שיכול לבוא לידי ביזויים וויזיונות. נמשיך בגמרא, ורב אמר, ענה אני שתי, איך? תכי הווה אזי לבית אבך למשקל אומצה, כשאותו רב עדה היה הולך להקליס לקנות אומצה, זה בשר, אמר לו לטבחי, רב עדה היה אומר לטבח, ענה שקיונה בשרה מקמי שמי דרבה דענה עדיפנה מיני, מגיע לי שירות לפני שירות הלקוחות שתספק לשמש של רבה, שמי דרבה זה השמש של רבה, אני עדיף ממנו, אני אדם יותר גדול, יותר חשוב. אז רבה הבין את זה, אני במאמר מוסגר, אני לא משוכנע שזה מדובר בשמש שבא בשליחותו של רבה, כי אז היה נשמע עוד יותר מוזר. למרות שרשי כותב שמי דרבה שלוחו לקנות בשר, אז אם ניקח את הדברים בפשטותם, אותו שמי דרבה בא בשליחותו של רבה, ובכל זאת רב עדה הרגיש שמגיע לו שירות או אספקת בשר לפני אותו שמש. והאחרון, רב נחמן בר יצחק אמר, ענה אני שתי. מה הרקע לזה? רב נחמן בר יצחק ריש קלה אבי, הוא היה דורש ברבים בשבתות, כל יומה מקמי דנאו לקלה, כל יום לפני שהוא היה נכנס לשיעור כדי להעביר את השיעור, מרית בעדי רב עדה ברב אבא לשמייטי והדה עיר לקלה. המנהג של רב נחמן זה היה מרית, זה מילולי, זה לרוץ. אנחנו נגיד הוא היה עובר על התוכן של השיעור לפני השיעור עם רב עדה בר אבא. ככה אדם מכין את עצמו כדי שיהיו תוצאות משופרות. ההוא יומה, אותו יום שבסופו של דבר נפטר רב עדה, ההוא יומה נקטוע רב פאפה ורב הונה ברי דרב יהושע לרב עדה בר אבא, משום דלו הוו בסיומה. רב פאפה ורב הונה הם פגשו את רב עדה בשעה שהוא רב עדה יצא משיעור של רבה. רבה היה מעביר שיעור נקרא לזה שיעור למדני, ורב פאפה ורב הונה מצאו, פגשו אותו כי, ועצרו אותו כי הם לא היו בסוף השיעור, זה לא היה בסיומה. אמרו לי, הם שאלו את רבדה, הם עלן, או הם ביקשו ממנו, הם עלן, הני שמעת דמעשר בהמה, היכי אמרינו רבה, תגיד לנו איזו הלכות שנאמרו על ידי רבה בעניין הנושא שלמדו קשור למעשר בהמה. ההלכות הקשורות למעשר בהמה, זה היה נושא השיעור של רבה, הם לא היו בסוף השיעור, וזה היה כנראה בשבת, כנראה שבת מוקדם בבוקר, ובשעה ש... ובאותו שעה, כפי שאמרנו, הפאפה והבונה ברבי ישוע עיכבו את רב עדה. אני אומר עיכבו אותו כי בדרך כלל אחרי השיעור של רבא מה היה קורה? רב עדה ואבא היה מתקדם לרב נחמן בר יצחק כדי לעבור איתו על השיעור שרב נחמן היה מעביר לרבים, אבל לבינתיים אנחנו רואים שהוא התעכב. אמר לו, רב עדה אומר לרב פאפה ואמון ברד רב ישוע, אחי אמר רבה ואחי אמר, והוא הביר להם את הנקודות שחסרו להם. עדה אחי בינתיים נגלה לרב נחמן בר יצחק, הוא איחר מלהגיע לרב נחמן בר יצחק, ורב נחמן בר יצחק לא הספיק לעבור על מה שרוצה לומר בשיעור. אמרו לרבנן, לרב נחמן בר יצחק, הרבנן שהמתינו לרב נחמן לשמוע ממנו את השיעור, אז הם פנו לרב נחמן, קום, דנגלן, תקום, תתחיל את השיעור, זה נהיה מאוחר. ואני חושב שאפשר להבין שמאחר מדובר בשבת, ויש... עוד אולי זה היה על חשבון הזמן של סעודת שבת ועונג שבת במובנים הנוספים, זה נהיה מאוחר, אז למה היה תבמור? למה אתה יושב? למה אתה לא מתחיל השיעור? אמר לו, אז רב נחמן בר יצחק ענה, יתיבנה וכנתרנה לארסי דרב עדה בר אבא. אני יושב ומחכה לארסי, זה להמיתה, המיתה של מתים. רשי כותב, אני מצפה כאן שיביאו את מיתת רבדה שמת. יש פה אולי קטעים הלכתיים שצריכים לברר, אם מדובר במה שנקרא שיעור, אומר הגמר אומר ריש קלה, וריש קלה הכוונה שזה רשי אומר שהוא היה דורש ברבים בשבתות. האם מדובר פה בעיצומו של יום, בעיצומו של שבת, אז מה פתאום שמטלטלים את המיטה של מת? יש מקום לחקור את זה בצורה הלכתית, אם שמים דברים מותרים גם כן על אותו אלונקה שמביאים את הגופה, אולי אפשר להתיר בצורה כזאת. אני לא חושב שצריכים לתעכב בנקודות הספציפיות הפרטניות, אלא רוח הדברים לכעת, כמובן תמיד צריכים לחקור עד הפרט האחרון, אבל בשבילנו רוח הדברים הוא מה שתופס אותנו לעת עתה. דהיינו רב נחמן בר יצחק, מאחר שנגרם לו הצער שהוא עכשיו מוכרח להביא את השיעור בלי ההכנה שהוא היה דורש מעצמו, הוא הבין שרב עדה שגרם לו את הצער הזה עלול למות. עדה אחי נפה קלה דנח נפשי דרב עדה בר אבא, ובאמת בינתיים יצא הכרזה שרב עדה נפטר. הוא מסתברה דרב נחמן בר יצחק אנשי, והגמרא עצמה מסיקה שכנראה הוא היה אותו גורם למותו. יש רבנו גרשום, הוא אומר את הדברים האלו בצורה מפורשת. לקראת סוף פירושו הוא כותב, כנתנה לעשה, כלומר שמת לפי שהיה מצערו כל כך שלא בא אליו לעיין עמו הדרשה. המשנה בצד בשוליים כתבנו, נושא הבונה כותל בחצרו צריך להרחיקו מכותל חברו. אנחנו נתחיל המשנה, אבל מראש השורה, הפתיחה של משנה לא תהיה ברורה, ורשי עצמו אומר מפרש בגמרא. אז נתחיל המשנה, מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות. החלונות, הקטע הזה של המשנה למדנו בעבר, הגמרא ציטט את זה בעבר, החלונות בין מלמעלן, בין מלמטן, בין כנגדן, ארבע אמות. צריכים, אם אדם בונה קיר מול חלונות של חברו, צריך לשמוע מרחק של ארבע אמות, בין בענייני גובה, שהקיר צריך לעלות מעל גובה החלונות לפחות ארבע אמות, או אם יהיה, אם מדובר על קיר נמוך, אז שיהיה נמוך מחלונות, חלונות ביתו של השכן, מתחת לחלונות, מינימום 400 מתחת, וגם מכנגדן, שישמור מרחק מכנגדן 400. עכשיו אנחנו נחזור לשורה ראשונה של המשנה. על מה מדובר? קודם כל, לפי המילים שנמצאים ברבנו גרשום, שתי שורות מסוף פירושו, הוא כבר מוסיף למשנה מילת מפתח שעליו ניתן לדון אחר כך. מה הוא כותב ברבנו גרשום? יש המילה הבולטת פסקה, מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו ונפל. לא ראינו את המילה ונפל במשנה, זה מאוד משנה את ההבנה. היה לבן אדם כותל סמוך לכותל חברו, ואותו כותל שאנחנו מדברים עליו הוא נפל. נפל, אז עכשיו הוא צריך לבנות, הוא רוצה לבנות כותל מחדש. לא יסמוך כותל אחר, אז הכותל שהוא אמור לבנות עכשיו, שהוא לא יהיה תוך 400 מכותל חברו. אבל עכשיו זה מעורר אצלנו שאלה. מה כתוב בגמרא? נפתח את הגמרא, שורה האחרונה בעמוד, וכמה הראשון, איך היא סמיך? דיברנו על כותל שנפל. לפני שהוא נפל, איך הוא שמח את זה תוך 400? כי משמע מהמשנה, עכשיו שתבנה מחדש, עכשיו תיזהר לא לסמוך תוך 400. אז משמע זה הראשון היה כן תוך 400, אז איך הוא עשה את זה? כאילו אסור לעשות את זה לפי מה שאנחנו מבינים. אנחנו אחר כך בגמרא אנחנו נבין מה, כאילו, החשיבות של אותם 400, יש צורך, זה שיש 400 יש מרווח, זה מאפשר לאנשים לדרוך שם, וזה מקשה את האדמה אצל בסיס הכותל, זה טוב לקיר, לכותל הזה. בכל אופן, מההבנה של המשנה שאמרנו שהיה קיר של אחד מהשכנים שנפל והוא כעת בא לבנות אותו מחדש, אומרים תיזהר לא לבנות אותו תוך 400, משמע שמה שהיה מקודם היה כן תוך 400. זה לא מסתדר לנו, אז לכן הגמרא שואלת וכמה הכי סמיך. אמר רב יהודה הכי כמר. עכשיו מתחיל שלבי, נגיד, תיקון או בירור, הסבר למשנה. בצד יש לנו מבנה, והשתמשת פה בצורת פפיון להבליט שתי גישות לפרש הרישה של המשנה. אז קודם נראה גישתו של רב יהודה, ובעמוד ב' שורה רביעית הופיע רבה. הגמרא, אמר רב יהודה, הכי כאמר. נמשיך בעמוד ב', הבא לסמוך, כוונה מתחילה. יש שכן אחד שיש לו קיר מזמן. שכן שני רוצה לבנות בשטחו קיר, נגיד קיר מקביל. אז הבא לסמוך, מי שבא מתחילה לבנות קיר, לא יסמוך, אלא אם כן יוחיק ממנו ארבע אמות. זה אמור להיות הפשט במשנה. זה הפשט של רב יהודה במשנה. מה תקיף לרבה? זה לא מסתדר מילוני אבל. כי במשנה זה לא דובר על מי שבא מתחילה לבנות את הקיר שלו, ומי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו קטני. מדובר במשנה במצב שהיה לאותו שני, לאותו שכן, היה לו קיר כבר. יש רבנו גרשום הערה בתחילת פירושו, ומי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו קטני, כלומר להוסיף על המשנה ולתרצה אתה יכול, אבל לחסר מנה אין אתה יכול. לפי פירושו של רב יהודה, הוא לא מתייחס למילים, כי הוא מחסיר את המילים מי שהיה כותלו סמוך. נמשיך בגמרא, אלא אמר רבה הכי קטני, מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו בריחוק ארבע אמות. הוא עשה, באמת עשה כבר מההתחלה את הכותל הראשון שאותו שכן בנה, הראשון כוונה שלו, אותו כותל שהוא בנה, הוא שמר על המרחק הנדרש, הוא שמר על המרחק ארבע אמות. אבל עם הזמן הוא נפל ונפל, לא יסמוך לו כותל אחר, אם כן יוחיק ממנו את על הלמות. כשתבנה מחדש את אותו קיר שנפל, תיזהר, תמשיך לשמור על המרחק הנדרש, דהיינו תשמור על המרחק של ארבע אמות. מה הייתה מה? לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים בנושא, כתבנו כך, טעם להרחקת כותלו מכותל חברו משום דבשה. אפילו היום מתייחסים לאותו פריט במכוניות, אומרים תרים את הרגל מעל הדבשה. המילה הזאת באה כנראה מהמילה לדוש, דייש, לדוש. אז מה הקשר לזה, לעניין של הכותלים, הכתלים? שיהי הקרקע ביסוד הכותל נידוש על ידי רגלי העוברים שם. אז אם השכן רוצה לבנות קיר קרוב לקיר קיים של הראשון, הוא צריך לשמור מרחק בבניית הקיר שלו, כדי שאנשים יכולים לעבור שם. אם אתה מקרב את הקיר השני יותר מדי קרוב לאותו קיר של השכן הראשון, אז אנשים לא יעברו שם, לא ידרכו שם, ואז זה פוגע ביסוד, יסודות של אותו קיר. כי כפי שאמרנו, חשוב שנגיד יהיה דחיסת אדמה צמוד לקרקעית או ליסוד אותו כותל. אז נחזור לגמרא. שאלנו מה הייתה עם למה הצורך לשמוע על המרחק. תשובה, דדבשה דהכה מעלי להתם. נקרא את זה עכשיו ברשי. שורה שלישית, דדבשה דהכה מעלי להתם, מה שדשין ברגל בין שני הקטלים תמיד מועיל לשני הקטלים להקשות קרקעית יסודות הקטלים ולא ימותו, שלא יתמוטטו. טוב, חזרה לגמרא, מיד רואים קטע בסוגריים. הכוכב שמכוון אותנו לשוליים מסביר, ואנחנו נקרא ביחד את ההערה. אחרי הסוגריים, הגמרא מקשה קושיות על הטעם של דבשה. בתוך הסוגריים, הגמרא מביאה דעות שבמקרים מסוימים אפשר לסמוך כותל. אוקיי, אני מקווה שהמבנה ברור. אחרי הסוגריים, כפי שאמרנו, יופיע מיד משולש, אפילו מספרנו אותו אחד, כי יש עוד משולש שיופיע בהמשך. הם כנראה סיבות אחרות לעניין הרחקת הכותל, אבל לא משום דבשה. מאחר שהבהרנו מבנה הגמרא, ישר תוך הסוגריים, אמר רב, לא שנו אלא כותל גינה. לא שנו כוונה מה שצריכים הרחקה, אלא שמדובר בכותל גינה. אז היה לה, נגיד לשכן הראשון, יש לו גינה, והוא בנה קיר. עכשיו אומרים לשכן השני שרוצה לבנות קיר משלו, אל תתקרב תוך 400 מהקיר הראשון. למה? אמרנו דבשה. אפשר לשאול, אבל מה בצד השני? אז בצד השני, אם יש גינה, אנשים לא דוחים שם, הם די נזרים, הם זורים את הזרעים ומשקים את זה וזהו, זה לא מקום לדריכה. אז מה ייתן חוזק ליסודות אותו קיר? מה ייתן? הדבשה, הדריכה, מעבר השני. אז לכן חשוב שאותו שכן שני ירחיק את כותלו מלתחריף תוך 400 של אותו כותל גינה. אבל נמשיך בגמרא, אבל כותל חצר, רב, מה רב אומר? אבל כותל חצר, אם אותו כותל ראשון מדובר בכותל חצר, אם בא לסמוך סומך, אם אותו שכן שני רוצה לקרב את הכותל שלו לכותל הראשון שמעבר לשני של אותו כותל הראשון יש חצר, אין בעיה, אתה יכול גם לבנות את הכותל, השכן השני יכול לבנות את הכותל שלו תוך 400. אז ימנע דבשה, אין בעיה, כי מצד שני זה חצר, אנשים מסתובבים שם, זה ייתן את החוזק היסודות הדרוש. רבי אושעיה אומר, אחד כותל גינה ואחד כותל חצר, אם בא לסמוך אינו סומך. תשימו לב איך שהבלטנו את הביטוי כותל חצר, כי על הנקודה הזאת יש מחלוקת. כנראה הגמרא תגיד אחרת עוד מעט, אבל לבינתיים רב אמר שאפשר לקרב קיר שני אם הקיר ראשון הוא סביב חצר, ולפי רב הושעיה לא, גם אצל כותל חצר אל תקרב את הקיר השני אליו גם כן. אמר רבי יוסי בר חנינא, ולא פליגי, באמת אין מחלוקת, הוא אומר, בעיר ישנה, בעיר חדשה. אם מדובר במקום שכבר עומד על תילו שנים רבות, זה, על זה דיבר רב. לא צריכים, מאיך זה מדבר במקום יושב הרבה שנים. הקיר שמעברו השני יש חצר, אל תדאגו, כבר דרכו שם הרבה זמן, והיסודות שלו די איתנות, די איתנים. אבל אם מדובר בשכונה חדשה, בעיר חדשה, אז גם אצל קוטל של חצר הוא לא הספיק להינות ממספיק דוושה כדי לחזק את היסודות. אז אל תקרב את קיר שני כדי לאפשר את הדוושה, הדריכה הדרושה. תנן. עכשיו אנחנו מצטט מסוף ממשנתנו שהיה בסוף עמוד א', החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן 400, ותני עליו, יש ברייתא שמפרשת את המשנה מלמעלן כדי שלא יציץ ויראה, תשמע על גובה מרבי, למעלה יותר מ-400 מעל חלונות הבית, כדי שאותו בעל הקיר לא יתאפס על הקיר ויסתכל, ויתכופף ויסתכל פנימה הבית. מלמטן, אותו רעיון, אבל תשמור על הנמחת הקיר, לפחות 400 מתחת לחלון, כדי שלא יעמוד ויראה. מה שחשוב זה הבא. ומי כנגדן, תשמור על מרחק נגדי, שלא יעפיל. עכשיו, הסימון החדש פה, צורת כתר, הבלטנו בצד, בשוליים כתבנו, אנחנו מדגישים את המילה טעמה. סיבות להרחקת כותל, זה מה שאנחנו נסביר בשני המקרים הבאים, ומהם מדייקים, מהסיבות ששמענו, ניתן לדייק כך, אבל משום דוושה לא. יש צורך להרחקה, אבל לא משום דוושה. אז בזה אנחנו מקשים על מה שהגמרא קבע למעלה, שסיבת ההרחקה היא משום דוושה, לא? טעמה, הגמרא אומרת, טעמה, למה צריכים לשמוע על הרחקה של דל אלמות מכנגד הקיר, הבית, שלא יאפיל, שלא יגרום החשכת הפנים של הבית, אבל משום דוושה לא, אבל שיקול של חוזק יסודות הקטלים, זה לא נשמע, זה לא חלק מהשיקולים. הגמרא עונה, אז יש כאן כמה שורות שמאוד מומלץ, כמו שהמלצנו כבר מתחילת המסכת, שיהיה לכל אחד הספר פירוש חי ש נותן ציורים לחלק נכבד של המסכת שלנו, וכאן במיוחד אנחנו ננסה גם באופן מילולי להסביר, אבל אין כמו ציורים. אחה במאי עסקינן, פה שהשיקול הוא לא היה בגלל דוושה אלא בגלל שלא יפים, בבא מן הצד לא מדובר בכותל מקביל, אלא בכותל שהשני רוצה לבנות נגיד בזווית של 90 מעלות. אז יוצא שזה רק אובי הכותל, לא כל אורך הכותל, רק אובי הכותל הוא עומד ממול הבית שהיה שם. רשי, מן הצד, קצת למעלה מפה, שאין הכותל האחיר מהלך לאורך כותל הראשון, אלא מן הצד הוא בא, למשל, אם זה ממזרח למערב, זה בא מצפון לדרום, כמענו זווית 90 מעלות, וראש אוביו כנגד החלון, הוא מאפיל, הוא גורם להחשכה. דהחלקה לנחש לדב שדעו פורטה. איפה אלו שרוצים ללכת שם איפה הם נמנעים מללכת? קטע מאוד, קטע מאוד קטן מבחינת הקיר של אותו בית. איזו קטע? קטע שיתפוס אובי הקיר, אבל מצד הזה או מצד השני של הקיר יש הרבה מקום שעדיין אפשר לדרוך שם אצל הקיר של הבית. אז במקרה כזה דוושה באמת לא, הוא לא השיקול, הדוושה, הצורך לדוושה לא נפגע מאחר שהקיר שבונים עכשיו הוא בא בזווית של 90 מעלות. מה שכן, אם אתה מקרב את הקיר יותר מדי, אפילו אם זה מדובר על האובי של הקיר מול החלון, אז אתה תעצור את חדירת אור לתוך הבית. אז בגלל זה השיקול בנסיבות האלו. טוב, שואלת הגמרא, וכמה? מה זה? מה השיעור שכדי שלא יאפיל? כי בברייתא רק מוזכר הוא מכנגדן שלא יאפיל. אז כמה זה שלא יאפיל? אמר רב יבא חמוע דאשן בר נדבך משמי דרב כמלוא רוחב חלון. אז אם הרוחב של החלון הוא נגיד מטר, אז תרחיק את הקיר הזה שבא ממולו, תרחיק אותו מטר. שאלה, והלו מציץ, זה הוא יכול לטפס על הקיר, זה כל כך קרוב לבית, אז הוא יכול לטפס על הקיר ולהסתכל פנימה ויפגע בפרטיות של בעל הבית. אמר רב זבי במרדד את כותלו, הוא בונה את הכותל, ראש הכותל, בצורה אלכסונית. אז זה מדרון, ומאחר שזה מדרוני, אז הוא לא יכול לעמוד שם בבטח, אז הוא לא יטפס שם. שאלה, וענן תנן ארבע אמות. הרי ראינו ברייתא לפני כמה שורות, ראינו כתוב ותניא לה ברייתא שבא לפרש את המשנה, אבל המשנה לא הזכירה מלוא רוחב החלון, המשנה הזכירה שיעור מפורש של 400. אז איך אתה מסתדר פה? מצד אחד אתה אומר כדי שלא יאפיל זה מלוא רוחב החלון, מצד שני במשנה שזה שהברית הזאת באה לפרש כתוב 400. לא קשה, שני הדברים נכונים, כאן מרוח אחת, כאן משתי רוחות. אם מדובר בקיר אחד שבא שוב בזווית של 90 מעלות, אבל מדובר רק קיר אחד, אז יש צורך להרחיק את הכותל מהחלון, מלא רוחב החלון. אבל אם מדובר בשני תלים שהם בנויים משני צידי החלון, קיר אחד מכאן וקיר אחד מכאן, אז אם הקירות האלו הם יותר מדי קרובים אחד לשני, זה יפגע באור. ועל מקרה כזה, על ציור כזה, מחייבים הרחקה של 4 אמות. ברשי משתי רוחות, שני כתלים זה כנגד זה משני צידי החלון, אז במקרה כזה צריכים להרחיק לפי הרבנו גרשום. אני לא מתחייב שזה לכל הדעות, אבל אצלו ברבנו גרשום בשורה חמישית ברחבות הוא אומר משומחי צריך להרחיק כל כותל וכותל מצד החלון 400. זה נשמע ממנו
שצריכים שבין הכלים יהיה קצת יותר משמונה אמות, כי יש כאן רוחב החלון עצמו. אתה מרחיק קוטר אחד 400 נגיד צפונה מהקצה הצפוני של החלון, והקוטר הדרומי נקרא מהקצה הדרומי של החלון, אז בין שני הקטלים נוצר מרחק של 8 אמות פלוס רוחב החלון. יכול להיות שמפרשים אחרים יגידו ש 4 אמות כוונה זה המרחק בין שני הקטלים סך הכל, אבל אנחנו הראינו שלפי הרבנו גרשום זה נשמע שיש יותר. חזרה לגמרא, תשמע, אנחנו שוב פעם באים לבחון למה שבונים קיר מקביל לקיר קיים צריכים לשמור על מרחק של 400. הסברנו מקודם שזה בגלל דוושה. תשמע, מהמשנה הבאה, ואת הכותל מן המזחילה 400 כדי שיהיה זוקף את הסולם. אז יש לשכן בית עם מרזה וצמוד לגג, ולפעמים המרזה מסתם, צריכים לפנות את העלים או את מה שהתאסף בתוך המרזב שסותם אותו, צריכים לפנות את השיעוריות האלו. איך מגיעים למזחילה, איך מגיעים למרזב? אז הבעל הבית הוא יעמיד סולם ויתאפס על הסולם ומגיע למרזב. סולם לא עומד ישר, סולם עומד בזווית, כמובן. אז הוא, המשנה אומרת, המשנה הבאה אומרת, שאם השכן רוצה לבנות כותל על יד ביתו של אדם, בית שיש בו מרזב, אל תבנה את הכותל שלך תוך 4 אמות מן המרזב, כי בזווית הזאת הוא יכול, זה יאפשר לו להעמיד סולם בצורה פתוחה. אז בסדר גמור, אז רואים שיש צורך להרחיק כותל מכותל חברו. בשביל מה? למה מרחיקים? כתוב, נקרא את זה עוד פעם, ואת הכותל מן המזחילה 400 כדי שיהיה זוקף את הסולם. תאמה משום סולם, הארבע אמות האלו כדי שיכול לזקוף את הסולם, אבל משום דוושה לא. אז זה קושיה לטעם שאמרנו מקודם על הארבע אמות. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן. המשנה הבאה שאמרה שכל השיקול הוא רק בגלל הסולם ולא לקח בחשבון הנושא של דוושה, במזחילה משופעת, כאן הצורות מאוד מאוד יעזרו למי שיש להם את זה. רש"י אומר, מה זה מזחילה משופעת? במזחילה משופעת שתקרת התקרה של הגג, תקרת הגג משופעת. יש הרבה בתים שבונים אותם היום, גג משופע, הרבה גגות רפים למשל, הם הגג בנוי בצורת שיפורה. אבל ומה הקצה התחתון של הגג, הקצה שלו הוא נמשך מעבר לשפת הקיר של הבית, הוא ויוצאת להלן מן הכותל לתוך החצר. והמזחילה, איפה המזחילה? בוודאי בסוף התקרה, משוחה להלן מן הכותל לתוך החצר. עכשיו אם אדם עומד למשל מבחוץ, מחוץ לבית, אבל הוא מצמיד את עצמו לקיר של הבית, מסתכל למעלה, הוא יראה שהוא מכוסה עם אותו המשך גג שבנוי בצורה משופעה, והלכך אליו, הרשי ממשיך, אליו משום זקיפת סולם. אולי לא אמרנו שהמרזב הוא בסוף הגג, בשפת הגג. אז אם במקרה כזה ששפת הגג ממשיכה, או השפה עודפת את קיר הבית, היא ממשיכה, אז אם אליו משום זקיפת סולם, לא היה צריך להתרחק מראשי התקרה. זה שרוצה לבנות כותל עכשיו, אם לא היה שיקוד של סולם, הוא היה יכול לבנות את הקיר שלו, השכן השני יכול לבנות את הקיר שלו צמוד לשפת הגג, וזה לא יפגע, זה לא יפגע בדוושה. למה? כי האנשים עדיין יכולים לעבור מתחת לאותו קטע שהגג, שהגג היה עודף, ממשיך הלאה משפת הקיר. אבל מה עם המרזב? בכל זאת, למרות שהקיר, סליחה, הגג ממשיך מעבר לכותל, עדיין יש צורך להגיע למרזב. לכן אם השכן רוצה לבנות קיר, הוא עדיין צריך לשמור על מרחק משפת הגג, ששם המרזב, כדי שבעל הבית יהיה לו גישה למרזב, וזה מחייב הרחקת הכותל של השני 4 אמות, כדי שבעל הבית יכול להניח את הסולם שלו העליון, חלק עליון אצל המרזב, ורגלי הסולם יהיו כפי שאמרנו מקודם בזווית, רגלי הסולם יהיה בעצם במרחק 4 אמות משפת המרזב. נקרא את זה בגמרא עוד פעם. אחא במאי עסקינן, במזחילה משופעת, דאי משום דוושה הוא, אם השיקול היה משום דוושה, הכזו והתיתותי. אנשים עדיין יכולים לעבור רגלי מתחת לגג שהייתה משופעת הלאה מקיר הבית. המשנה, מרחיקים את הסולם מן השובח 4 אמות כדי שלא תקפוץ הנמיה. שוב פעם אני מדגיש, מקווה שזה נשמע כתקליט שבור, אבל חשוב ביותר שיהיה ספר פירוש חי בהשגת ידכם. רשי על הנקודה הזאת, רשי, מרחיקים את הסולם מן השובח אם יש לזה שובח בחצרו סמוך לכותל, אותו כותל שבין שתי החצרות, וחברו בא להעמיד סולם בחצרו אצל הכותל מצד שלו, ירחיקנו מן השובח, כוונה יעמיד, אם הוא רוצה להעמיד את הכותל, שיעמיד את הכותל הלאה מן השובח בצד שלו 4 אמות. למה? אז המשנה אומרת כדי שלא תקפוץ הנמיה. רשי אומר לא רוצים מצב שהנמיה זה חיה שאוכלת עופות שהם כמובן בשובח, אז לא רוצים מצב שהנמיה יקפוץ מן הסולם לשובח ותרוג את היונים, והיא חיה קטנה הנמיה. חזרה למשנה, מה עוד מרחיקים? ואת הכותל מן המזחילה 400 כדי שיהיה זוקף את הסולם. זה הרחב מדיבור רק לפני דקה. שואלת הגמרא, למה מתניתין דלא כרבי יוסי? האם נגיד שהמשנה שלנו הוא לא כמו שיטת רבי יוסי? רש"י מציין שיש הרבה משניות שהם לא תואמים פה בפרק, הם לא תואמים לרבי יוסי. כאן השאלה האם גם זה יהיה אחד מהם. עכשיו, מה אמר רב יוסי, דאי רב יוסי אמר, זה חופר, כמו אומרת, זה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. זה הזכרנו את זה בעבר, הם, יש כאן, יש שני שכנים, ואחד רוצה ליטוע עץ בצד שלו, ויש לה שכן בור, בניגוד לתנקמה, בניגוד לרבנן, אדם שרוצה ליטוע עץ, צריך לשמוע מרחק מהבור של השכן, לא כן הדברים לפי רבי יוסי. כל אחד עושה בתור שלו מה שהוא רוצה. אז עכשיו, מה עם הסולם והשובח? היה נשמע שלפי רב יוסי תעמיד את הסולם שלך איפה שאתה רוצה. אתה לא צריך לקחת בחשבון איפה השכן בעל השבח מיקם את את השובח שלו. כמו שרב יוסי אומר, זה חופר בדור שלו, זה נוטע בדור שלו, על אותו משקל זה מעמיד את השובח בדור שלו, וזה מעמיד את הסולם בדור שלו איפה שהוא רוצה. אז אבל המשנה שלנו אמרה אחרת, אז לכן הגמרא אומרת שאולי משנתנו לא כמו רבי יוסי. תשובה, אפילו תימא רבי יוסי, המשנה הזאת דווקא יכול להיות מתואם עם רבי יוסי. אפילו רבי יוסי היה מחבר את המשנה. האמר רבשי, כי אבינן בי רב כהנא הווה אמר, כשרבשי מספר שבזמן שהיינו תלמידים אצל בישיבתו של רב כהנא, רב כהנא היה אומר, מודי רבי יוסי בגיר ידידי. נכון שבדרך כלל רבי יוסי הוא לא מגביל, אבל אם מדובר בגיר ידידי, באופן מילולי זה יריית חיצים, חיצים הבאים לא מיד. רש"י אומר, חיצים הבאים לא מיד גופו של בעל הבית ממש. אם זה עניין של נגיד נזק ישיר, זה גיר ידידי, רבי יוסי לא אומר שזה עומד בצד שלו וזה עומד ויורך חיצים מצד שלו, אין כזה דבר. אז מה הקשר בין רבי יוסי וגישתו לגיר ידידי לענייננו? החינמי, אצלנו גם כן עם הבעל הסולם, מצד שני יש איזה שובח. החינמי זימנן דבהדי דמנח לי קפצה, רשי דבהדי דמנח לי, בעוד שאוחז בסולם קפצה. אז אני בעצמי מחזיק בסולם, והנמיה עומדת על הסולם, ומשם אם זה מדי קרוב לשובח, היא תקפוץ מהסולם שאני מרגיש פה שאני מחזיק, הנמיה יקפוץ לשובח של השני, וזה זה נקרא בגדר של גיר ידידי, כאילו אני בגופי אחראי על הנזק. שורת הגמרא, שוב פעם, לא מבין, והגרמה הוא, זה לא כאילו אני שמתי את הנמיה בתוך השובח של החבר, לא, אני החזקתי בסולם, זה שהנמיה קפצה משם, מה רמת החיות שלי? סך הכל אולי, כמו שמגמה אומרת, הוא גורם, הוא כוח משני, אז למה שיאסור שוב פעם לשים את הסולם? עם כל החשש ובגלל הנמיה, זה לא שאני דרך הנמיה אני מזיק לשכן ישירות. אמר טובי במתנה, זאת אומרת מכאן רואים גרמה בנזיקין אסור. כן, נכון, אתה לא מזיק באופן ישיר, אבל אתה נקרא לזה שותף לנזק, כפי שתיארנו, גם זה אסור. השאלה, ורשי נוגע לשאלה, ואם נזק נגרם בצורה כזאת, האם אני בעל הסולם או אני אצטרך לפצות את השני, זה כבר שאלה אחרת. אלא מה? אפילו אם תסיק שאתה לא חייב לפצות אותו על הנזק, זה לא אומר שמותר מותר לכתחילה לפעול בצורה כזאת, להעמיד סולם תוך ארבע אמות של שובח השכן. אנחנו ממשיכים עם מעשה, והשתמשנו בסימון הארוך, אז כאן קוראים לזה מעשה ארוך. רב יוסף, אבילי, הנאו, טלי, טלי הם דקלים קטנים, עצי דקל, צעירים. תהבו, נמשיך בדף חף גימון, עמוד א', תהבו, עטו ומני, היו באים מכיזי דם. נגיד סוג של רפואה, רופאים, היו מקיזי דם, ויתבי תותיו, אותם אומנים, קוראים להם, למקיזי דם קוראים אומנים, והם היו באים ויושבים, ויתבי תותיו, הם יושבים מתחת לאותם דקלים. והתוספות מדגיש בו שהם ישבו בקרקע שלהם. אז שוב, העצים, יש לרב יוסף עצים שהם צומחים ברשותו, לעצים האלו היה להם ענפים, והענפים יוצרים צל, והרצפה, הקרקע שמתחת לאותם ענפים, זה כבר לא היה שייך לרב יוסף, זה קרקע ששייך לאותם מכיזי דם. ויאתו אובי אחלי דמה וסלקי ויאתפי בטלי. מה שהיה קורה, אז אופות שקוראים אורבים, אורבים היו באים, הם אוהבים כחלק מתפריט המזון שלהם, אוהבים דם, הם אכלו את הדם שתפטף שם איפה שפעלו המקיזי דם. אחרי שאכלו את הדם, אפשר סביר להניח שאותם עופות הם התלכלכו, המקור והרגליים התמלאו דם גם כן, וסלקי ויאתבי הם עפו ונחתו על הענפים למעלה בטלי של בדקלים של רב יוסף ומפסד איתמרי. זה גרם להפסד התמרים, כבר התמרים התמלו דם, זה מגיב ונמאס. אמר לו רב יוסף, רב יוסף פנה לאותם אומני, אפיקו לי קורקו מהכה, תסלקו את העופות מבו. רש"י מסביר שהמילה קורקו זה מילה שמזכירה את הקול, הקול של שצעקות אותם אורבים. אז קורקור זה בעצם האורבים. אז תוציאו מפה את האורבים. אמר לי אביי, והגרמה הוא, הם לא מזיקים את התמרים שלך, הם עסוקים בעבודתם. אז עקב עבודתם נגרם לך את ההפסד. אמר לי רב יוסף עונה, הכי אמר רב טובי במתנה, זאת אומרת גרמה בנזיקין אסור. זה בדיוק ציטוט מחף בית עמוד בית, יש לנו חץ פה, אפשר לפנות אחורה אם זה נשכח, אבל זה לא רק לפני דקה שניים ראינו את זה, שאפילו, והסברנו הפירשי, שאפילו אם אין יכולת לחייב פיצוי עבור נזק שנגרם על ידי גרמה, בכל אופן הוא אסור. שאלה, והאח סיכלו, אבל יש להם חזקה, הם כבר שם, זה לא מאתמול, הם לא מהדקה הזאת, הם כבר שם זמן רב, אז יש להם חזקת, נקרא לזה חזקת תשמיש. הרב יוסף עונה, האמר רב נחמן, אמר רב הרבוע, אין חזקה לנזיקים. כשמדובר בהפסידים ונזקים שנגרם לשני, אדם לא יכול להמשיך בטענה שיש לי חזקה. שאלה. ואליו יתמר עלה רב מרי אמר בקוטרו וזביד אמר בבית הכיסא. אתה ציטטת שאין חזקה לנזיקים, ולכן יש לך רשת רב יוסף טענה, אבל אנחנו שואלים, המושג הזה של אין חזקה לנזיקים זה מוגבל לנזק שנגרם על ידי קוטרה עשן או המעדת בית הכיסא. שם רשי מסביר שורה שלישית, בית הכיסא שאגה בקרקע ונראה לעיניים, זה לא מקום סגור עם דלת וכמו שאנחנו רגילים, אלא בית הכיסא זה היה מקום חיצוני, אולי כמו שאנשים נוהגים בטיולים, מקום לא מיושב, אז שככה היו בתי כיסאות שלהם. לפי רשי זה משמע שכבר בזמן שרשי בית הכיסא היה משהו אחר, סגור. אבל בית הכיסא פתוח כזה, אתה יכול איתו, למרות שהשתמשת על ידי, אצלי, השתמשת בשטח שלך בתור בית הכיסא, זה כבר נמאס, אני לא יכול יותר. בסדר, אם זה טענה של השן אני לא יכול יותר או בית הכיסא, בסדר, על זה נאמר אין חזקה לזיקין. אבל פה לא מדובר על זה או זה, מדובר על האדם והעורבים. אמר לי רב יוסף עונה, הני אלו, כוונה העורבים עם אדם, לדידי דענינה דתי, בשבילי שאני אני מאוד מאוד רגיש, יש מילה אבל היא לא מדויקת לפה, אבל יש מילה מפונק, אבל יותר קרוב לומר שאני מאוד רגיש, אני עדין נפש ורגיש, איסטנס, אולי זה המילה שצריכים להשתמש פה, זה מופיע בתוספות מציין את זה. אני, שאני איסטניס, העורבים האלו עם אדם כי קוטרה ובית הכיסא דמו לי, אין בשבילי העורבים עם אדם, זה אין בשבילי כמו אשן ובית הכיסא, ועדיין יש לי טענה לבקש סילוקם מפה על סמך אין חזקה לנזיקים. עד כאן השיעור להיום.